תמורה, דף י' א', מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, לימה קטנה ה'. אם תפנה לילד 3-4 שנים, תציע לו שיעשה בשבילך איזושהי פעולה של מאמץ בשבילו, אבל תתגמל אותו. תתקבל ממני עוד חודשיים, סוכריה. עוד חודשיים? מי מוכן לעשות פעולה קשה, משימה מסובכת, בשביל לקבל עוד חודשיים ממתק, ילד בגיל 3-4? אנשים מבוגרים מוכנים לעבוד חודש שלם, רק בסוף החודש הם יקבלו את המשכורת שלהם. יש אנשים יותר חכמים שמוכנים להשקיע שנים על גבי שנים ללמוד איזשהו תחום, ורק אחרי סכום גדול של שנים הם רק מקבלים את המשרה שהם מצפים לה. ככל שאדם חכם יותר גדול, הוא יודע לחשב מראש את כל המהלכים שיהיו בעתיד. אם אני אעשה כך, אולי התוצאה תהיה כך, אולי התוצאה תהיה אחרת, אז הוא מחשב כמה שיותר מהלכים קדימה. ככל שאדם יכול לחשב יותר מהלכים קדימה, זה מראה על החוכמה שלו. חז"ל הקדושים מסכמים את הנקודה הזאת במשפט אחד קצר. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. הרואה את הנולד. פה בסוגיה שלפנינו, יש דבר קטן, דוגמה קטנה לזה, ממש דומה לדומה. רוב האנשים כשבאים להקדיש קורבן, מקדישים בהמה שכבר יצא לאוויר העולם. השאלה, אדם שהלך והקדיש את הנולד, הקדיש את העובר במאי אמו, האם העובר יהיה קדוש כשהוא יצא לאוויר העולם בתור קורבן או לא? לפי דעתו של ברפדה, העובר לא יהיה קדוש. לפי דעת רבי יוחנן, העובר יהיה קדוש. אומרת הגמרא, לימה קטנאי, אולי נאמר שהדעות של ברפדה ורבי יוחנן כבר שנויים במחלוקת תנאים קדומה. הגמרא מביאה ברייתא, השוחט את החטאת. הלכו ושחטו בשביל איזשהו אדם שהיה צריך להביא קורבן חטאת, שחטו בשבילו שעירה, עיזה, לחטאת. הרי חטאת אפשר להביא מכבשה או שעירה. כאן חייב להיות שמדובר בשעירה ולא בכבשה. מההמשך, הוא מצא בה בן ארבעה חי. מצא, שחטו את השעירה של הקורבן חטאת, מצאו במאי הקורבן ולד בחודש הרביעי לעיבור, הרי בהמה דקה כמו כבש או עז, הזמן של העיבור שלהם זה 5 חודשים. מצאו את הוולד בחודש הרביעי, הוא לא יכול לחיות. אבל כששחטו את הקורבן עדיין הוא היה חי, אותו ולד בן 4 חודשים. למה באמת חייב להיות שמדובר פה בעיזה, בסעירה ולא בכבשה? כי קורבן חטאת מביאים בשנה הראשונה של החיים של הבהמה. היא צריכה להיות בת שנתה בתוך השנה הראשונה. וסעירה, רק היא יכולה להתעבר ולהספיק עוד בתוך שנתה הראשונה להביא ולד בין 4 חודשים. קטן אחד, ברייתא אחת אומרת שהעובר הזה נחשב ממש כמו קורבן חטאת. הרי זה ברור שהעובר מותר בשחיטת אמו. זה נקרא בן פקועה, כמו שחזל קוראים לזה. כשאדם בא ושוחט בהמה מעוברת ומצאו בתוך הבהמה עובר, העובר הזה מותר באכילה בלי שחיטה. לפי רוב הדעות, זה אפילו כשהוא ממש בסוף העיבור. עכשיו, השאלה היא איך צריך לאכול את הבשר של העובר הזה. האם כמו חטאת או כמו בהמת חולין רגילה? אז תני אחד, הברייתא אחת אומרת שזה ממש כמו קורבן חטאת, ולכן אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה. דווקא כהן זכר ולא נקבה יכולים לאכול מהבשר של העובר הזה, ואינה נאכלת אלא לפנים מן הקלעים. קלעים זה אותם מחיצות של המשכן. כמובן כשנבנה בית המקדש אלה היו חומה, זה היה ממש חומה, הכוונה נאכל בתוך העזרה. ואינה נאכלת אלא ליום אחד. כל ההגבלות של קורבן חטאת חלים גם על העובר שבמאי הבהמה. זה ברייתא אחת. תניא אידך, ברייתא אחרת אומרת לא, העובר הזה נחשב כמו בהמת חולין לכל דבר. נאכלת לכל אדם, לאו דווקא לכהנים, בטח לא זכרים, הגרסה פה, ונאכלת בכל מקום, לאו דווקא בתוך העזרה, וכאן גם משנים את הגרסה, ונאכלת לעולם, לא דווקא ליום אחד. גמרא הבינה שמדובר כאן, איך יש קורבן חטאת בהמה מעוברת, כנראה שהבן אדם הפריש מלכתחילה קורבן חטאת מעוברת. וכך בעדר סעירה, עיזה, שהיא כבר מעוברת, והקדיש אותה לחטאת. למה? אולי מדובר פה שהוא הקדיש בהמה לא מעוברת, כוונה ריקנית, והתעברה אחר כך. זה לא מסתבר. למה? מכיוון שכשאדם מקדיש בהמה ואחר כך היא נהיית מעוברת, אז מתי העובר נהיה קדוש? רק אחרי שהוא נולד. בזמן שהוא נולד רק אז הוא נהיה קדוש. כאן בברייתא אנחנו רואים שכבר במאי אמו הוא קדוש, אז צריך לומר שהקדישו את הבהמה כשהיא כבר הייתה מעוברת. ככה הגמרא מבינה עכשיו. מי לאו תנאי היא, וחילון אומר שההבדל בין שתי הברייתות, זה בגלל שכל ברייתא הולכת לפי תנא אחר, יש מחלוקת האם אפשר להקדיש עובר במאי אמו, שאי אפשר להקדיש עובר במאי אמו. דמר סבר, התנא של הברייתא הראשונה סובר, שזה כמו קורבן חטאת העובר הזה. למה? כיוון שכשהוא יפריש את הבהמה מעוברת, קדושה חלה גם על העוברים. זה נחשב כאילו שהוא הקדיש גם את העובר. ומר סבר, התנא של הברייתא השנייה שסובר שהעובר נחשב כמו חולין, הוא סובר קדושה, אין קדושה חלה על עוברים. אז המחלוקת בין רבי יוחנן לבין בר פדה כבר שנוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, לא, לא חייבים לומר שהתנאים נחלקו במחלוקת הזאת. אלא מדובר כאן שזה שהקדיש את החטאת, הקדיש בהמה שלא הייתה מעוברת, הקדיש אותה ריקנית, כמו שקוראים לזה. הני תנאי בהייקה מפלגי, ובדיוק בנקודה הזאת נחלקו התנאים של שתי הברייתות. דמר סבר, התנא של הברייתא השנייה, ששם נאמר שהעובר נחשב ממש כמו בהמת חולין, הוא סובר ולדות קודשים בהווייתן הן קדושים. מתי העובר נהיה קדוש בקדושה של הקורבן? רק בשעה שהוא נולד. ולכן כשמצאו את העובר במאי אמו בשעת שחיטת האמא, העובר הזה מכיוון שהוא לא יצא לאוויר העולם עדיין, אין בו קדושה. ומר סבר, לעומת זאת, התנא של הברייתא הראשונה, ששם נאמר שהעובר יש לו דין גם כמו קורבן חטאת, הוא סובר ולדי קודשים במאי אמן הן קדושים. שכשהעובר במאי אמו כבר הוא קדוש בקדושה של הקורבן, ולכן גם כשאנחנו מצאנו אותו במאי אמו, יש בו כבר את הקדושה של קורבן חטאת, והוא נאכל בהגבלות של קורבן חטאת. זה הסבר אחד במחלוקת של שתי הברייתות. והיא בהתאם ההסבר נוסף, חד תנא הוא. באמת, שתי הברייתות בכלל אין ביניהם מחלוקת, ושניהם מסכימים שדבריו של רבי יוחנן, שאפשר להקדיש עובר במאי אמו, זה באמת להלכה. וגם, שתי הברייתות, שתי התנאים של הברייתות סוברים, שהזמן שהעובר, שהוולד של הקורבן חטאת נהיה קדוש בקדושה, זה רק מתי שהוא נולד. אז במה נחלקו אם כן שתי הברייתות? חדה מעלין מתניעתה, אחת משתי הברייתות, מאותן ברייתות, דיינו הברייתה השנייה שסוברת שהעובר יש לו דין ממש של בהמת חולין, אין עליו שום הגבלות של קורבן חטאת, התנא של הברייתה שם סובר שמדובר, התנא של הברייתה שם מדבר במקדיש בהמה ואחר כך נתעברה. אדם שהלך והקדיש לקורבן חטאת סעירה, עיזה, לא מעוברת, אחרי שכבר היא הייתה בקדושה של קורבן חטאת, רק אז היא התעברה. ולכן, יש לדין של קורבן, יש לדין של חולין, כי הוא לא הקדיש אותה בכלל, הוא הקדיש רק את האמא, הוא לא הקדיש את העובר. ואחד המנהון, לעומת זאת הברייתא הראשונה שסוברת, זאת אומרת, לברייתא הראשונה שאומרת, כי כמו שאמרנו, שתי הברייתא זה אותה דעה, אבל הברייתא הראשונה, ששם כתוב שלעובר יש כן את ההגבלות של קורבן חטאת, שהקדישה מעוברת, מדובר פה שהקדישו את הקורבן חטאת, הקדישו את הבהמה לקורבן חטאת, היא כבר הייתה מעוברת, ולכן העובר גם כן נהיה בו דין של קורבן חטאת. כאן הגרסה תנן, כי למעשה הדברים הבאים זה משנה. תנן רבי אליעזר אומר, כאן הוא מדבר על רשימה של בהמות שאי אפשר להביא מהם קורבן. למשל, בהמת כלאיים שנולדה משני מינים, למשל, האבא כבש והאימא עיזה. אז כזה בהמה אי אפשר להביא בתור קורבן. וטריפה, או שזאת הייתה בהמה שיש בה איזשהו מום שהיא לא יכולה להאריך ימים עם מום כזה. ויוצא דופן, או בהמה שלא נולדה דרך הרחם, אלא דרך חטח שעשו בדופן של הרחם. טומטום, או שזה בהמה שהסימנים לדעת האם זה זכר או נקבה אטומים, המקום של הסימן אטום, ולכן אי אפשר לדעת האם זה זכר או נקבה, הוא גם כן לא קשר לקורבן. ואנדרוגינוס, או שזה בהמה שיש לה גם סימנים של זכר וגם של נקבה, לכן הוא גם לא קשר לקורבן. אז לא קדושין, הם לא מתקדשים אף פעם להיות קדושה של קורבן. אפשר אולי להקדיש אותם בשביל הערך שלהם, אפשר להקדיש אותם בשביל שיהיה כסף לקנות קורבן אחר, שיהיה כסף לבדק הבית, אבל שהם עצמם יהיו קורבן, אי אפשר להקדיש אותם. ולא מקדישין, הם גם לא יכולים להקדיש בהמה אחרת. עכשיו הגמרא מביאה את דבריו של שמואל שמסביר את דברי המשנה. ואמר שמואל, מה שכתוב לא קדושין, שהרשימה של הבהמות שהזכרנו לא יכולים להתקדש בקדושה של קורבן, בתמורה, לא סתם, לא רק סתם קורבן, שזה בוודאי שהם לא מתקדשים. יש לזה בפסוקים, יש לזה לימודים שלומדים מהפסוקים, שאת כל הרשימה הזאת אי אפשר להביא קורבן, זה ודאי שהם לא מתקדשים לקדושה של קורבן, אלא אפילו אם אדם כבר היה לו קורבן, והוא לקח אחד מהבהמות האלה חולין, והוא רצה להאמיר את הקדושה של הקורבן שלו על הבהמה הזאת, היא גם כן לא מתקדשת. ולא מקדישין. אם אחד מאלו היה קורבן, תכף נראה איך יכול להיות דבר כזה, אם אחד מאלו היה לו קדושת קורבן, אז הוא לא יכול לעשות תמורה. אי אפשר לקחת בהמת חולין, ולומר שהקדושה שיש ברשימה של הבהמות הבעייתיות האלה, הרשימה של הבהמות שאי אפשר לעשות מהם קורבן, ויש בהם כן קדושת קורבן, הוא רוצה להעביר את הקדושה של הקורבן הזה בבהמת חולין אחרת. אז על זה נאמר במשנה שאי אפשר, הם לא יכולים להקדיש אחרים מהקדושה שלהם. ותניה, אמר רבי מאיר, מאחר שאינן קדושים, הרי אתה אומר שהרשימה של הבהמות שהזכרנו לא יכולים להפוך להיות קורבן. איך מקדישין? איך ייתכן שזה יכול לעשות בהמה אחרת בתור תמורה? איך אפשר לקדש את הבהמה האחרת בתור תמורה? הרי מה הקדושה שיש בבהמה בעלת תמום, טריפה הכוונה, או בהמה שהיא כליים, יוצא דופן? איזה קדושה אפשר להכיל עליהם? רק את השווי, קדושת דמים זה נקרא. אבל שהם עצמם יהיו קדושים כמו קורבן במילא לא יכולים. אז אחד שיש בו רק קדושת דמים לא יכול להעביר בוודאי קדושה לבהמה אחרת בתור תמורה. אז מה בכלל הצד לומר שהם יוכלו להקדיש? אז מביא כאן על שניים מתוך המקרים, הוא מביא איך ייתכן דבר כזה שיהיה בהם קדושת הגוף. אי אתה מוצא אלא טריפה, איך יכול להיות טריפה שיש בה קדושת הגוף? במקדיש בהמה ואחר כך נטריפה. שכשהוא הקדיש את הבהמה הזאת לא היה בטריפה, רק אחר כך נולד בה הטריפה הזאת. רק אחר כך נהיה בה איזשהו מום שגורם לה שלא תוכל לחיות עכשיו, הרבה זמן. אז נשאר בה עדיין הקדושה שהיה בה מתי שהקדישו. ומה שאמרנו יוצא דופן, מדובר פה במקדיש ולד, שהקדיש את הוולד במי אמו ויצא דרך הדופן. בכל אופן, רק הנקודה הזאת כבר מספיקה לנו בשביל להבין, לפני שאנחנו נביא בלשון הבאה, עכשיו הגמרא מביאה קודם כל את השאלה, תכף הגמרא תביא עוד איזשהו נוסח שמסביר גם את שאר הרשימה שלמדנו במשנה. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים שיכול להיות שנולד ולד, שלפני שהוא נולד הוא כבר היה קדוש. אתה אומר שיוצא דופן, אבל הוא היה קדוש לפני שהוא יצא דרך הדופן, ולכן יש בו קדושה, ועל זה נאמר שהוא לא יכול לעשות תמורה. אז כאן בלשון הראשונה מיד הגמרא שואלת, אלמה, מזה שאתה אומר שיוצא דופן לא יכול לעשות תמורה, סימן שיש בו קדושת גוף, אבל בכל זאת הוא לא יכול לעשות תמורה. אלמה, קדיש, ולד. רואים פה שאילו הוא לא היה יוצא דרך הדופן, אלא הוא היה יוצא כרגיל. היה בו כן קדושת הגוף, אז אתה רואה מפה איך יש בו קדושת הגוף, מתי הקדישו אותו? במי אימו, סימן שכן אפשר להקדיש עובר במי אימו. אז קשה על בר פדה שסובר שאי אפשר להקדיש עובר במי אימו. עונה הגמרא, אמרי, בתם במי תמימה, אפילו בר פדה נמי מודי דקדיש. אם מדובר כאן שהבהמה מעוברת שלמה, והעובר שבמאה שלם, אז גם בר פדה מודה שאפשר להקדיש עובר במאה אימו. חידוש גדול. כל מה שאמרנו שבר פדה אמר שאי אפשר להקדיש עובר, זה מדובר, כמו שאנחנו מיד נראה, במקרה מסוים. אבל אם העובר הוא תמים בלי מום, והבהמה היא תמימה בלי מום, אפשר כן להקדיש אותו במאה אימו. לא נחלקו אלא בטעם במאה בעלת מום. חלוקת שרבי יוחנן ובר פדה, האם אפשר להקדיש עובר, זה נאמר כשהבהמה מעוברת היא בעלת מום. העובר הוא באמת תמים. בזה המחלוקת שלהם. בר פדה סבר שמכיוון שהעובר הוא נחשב כמו אחד מהאיברים של אמו, עובר ירך אמו זה נקרא, רגל של אמו. כיוון דימי לא מקדש קדושת הגוף, הרי בהמה בעלת מום לא יכולה להתקדש שיהיה לה קדושה כל כך גדולה כמו קורבן. שזה נקרא קדושת גוף. היא רק יכולה להתקדש בקדושה פחות מזה, שהשווי שלה יהיה קדוש, ויפדו אותה ובכסף יקנו קורבן וכדומה. זה נקרא קדושת דמים. בקדושת דמים, מכיוון שיש לה רק קדושת דמים, הנמי לא קדיש. אז גם העובר, נכון שהוא שלם, נכון שאין בו מום, אבל מכיוון שהאימא לא מתקדשת קדושת הגוף, אז גם הוא לא מתקדש קדושת הגוף. זה דעתו של בר פדה. רבי יוחנן סבר, הני, העובר ואימו, כבית בהמות נינהו. זה כמו שתי בהמות שונות. כי לפי דעתו של רבי יוחנן, אנחנו לא אומרים עובר ירך אימו. העובר הוא לא כמו עוד איבר של האימא, כמו עוד רגל של האימא. לא, הוא נחשב כמו דבר בפני עצמו. הוא דבר בפני עצמו. אימי היא דלא מקדשה. האימא יש לה בעיה. מה הבעיה שלה? שהיא בעלת מום ואי אפשר להקדיש קורבן בעל מום. בסדר? אז היא לא מתקדשת קדושת הגוף אלא קדושת דמים. בסדר? אבל הוא, העובר הזה שהוא שלם, אין בו שום מום, ודאי גופו יהיה קדוש. בסדר? עד כאן דיברנו לשון אחת. הגמרא מביאה לשנה אחרינה, דומה לזה מאוד, ובזה אנחנו גם כן נסביר את שאר הרשימה בברית איך יכול להיות שהם יהיו קדושת הגוף. אם הם לא ראויים להיות קורבן. לישנה אחרינה, רבי מאיר הרי שאל, אם הרשימה של הבהמות שהזכרנו לא יכולים להתקדש קדושה של קורבן, אז איך אתה בכלל מעלה בדעתך שיוכלו להכניס, להעביר אותם לבהמת חולין ולהפוך את הבהמת חולין לתמורה, הם הרי בעצמם לא קדושים. סתירצנו לגבי טריפה שמדובר שבהתחלה היא הייתה שלמה וניתה טריפה אחר כך. דיברנו לגבי יוצא דופן שהוא התקדש במאימו, פה אנחנו מביאים גם על שאר הדברים. אבל כלאיים וטומטום ואנדרוגינוס, שלושת הדברים האלה, אי אתה מוצא מקרה שיהיה בהם קדושה של קורבן, קדושת הגוף, אלא כשהוא יקדיש את הבהמה, את האימא, והם נולדו מהאימא, בבלדי קודשים וכרבי יהודה. שהם נולדו מבהמה שהייתה קדושה, וכמו דבריו של רבי יהודה, שהיה אומר, הוולד של הבהמה של הקורבן, גופו ממש קדוש, ועושה תמורה. אם זאת הייתה אימא בלי מום, והוולד בלי מום, אז סובר רבי יהודה שהוולד הזה עושה תמורה. הוא נחשב כמו כל קורבן רגיל. אם אדם ייקח בהמת חולין ויגיד שיעלה על החולין הזה הקדושה של הוולד קורבן, החולין יהפוך להיות תמורה. אבל כאן, כיוון שמדובר פה ברשימה של בהמות בעייתיות, כמו שהזכרנו את הכלאיים, את הטומטום והאנדרוגינוס, לכן אי אפשר לעשות מהם תמורה. הלין דווקא יוצא דופן, עכשיו, לפי הלשון השנייה, אנחנו בעצם הסברנו גם את שלושת הדברים הנוספים שבלשון הראשונה לא תירצנו, איך יכול להיות שיש בהם קדושת הגוף, אבל הקושייה והתירוץ זה בעצם, אנחנו חוזרים לאותו קושייה ואותו תירוץ, כי אמרנו לגבי יוצא דופן, שמכיוון שהוא יצא, לא יצא דרך, הוא לא נולד דרך הרחם בצורה מסודרת, לכן אי אפשר לעשות ממנו תמורה. אבל אם היה יוצא כדרכו כן היה אפשר לעשות ממנו תמורה, איך הוא בכלל להתקדש בעצמו, שאלנו. אלא ראינו מכאן שאפשר כן להקדיש עובר. זה מה שבעצם הגמרא כאן גם שואלת לפי הלשון הזאת. הלין דווקא ביוצא דופן, הוא דלא קדשי גופיו, לא התקדש גופו של העובר לעשות תמורה, מכיוון שהוא יצא דרך הדופן. אבל עצם זה שהוא עובר, אין לנו בזה שום חיסרון לומר שהוא לא יכול להתקדש עד כדי כך קדושת הגוף כדי שיוכל לעשות תמורה. אבל עוברים אחרים שהוקדשו במאי אימם, לפני עצמם, אדם הקדיש את העובר ואחר כך הם נולדו, כן אי אפשר לעשות מהם תמורה, הם קדושים קדושת הגוף. אז כשאל בר פדה שאמר שאי אפשר להקדיש עובר במאי אימו, אמר הבעיה, תם במאי תמימה דברי הכל קדיש גופי, כמו שתרצנו קודם. אם העובר אין בו מום, ואימו אין בו מום, גם בר פדה מודה שאפשר להקדיש את העובר במאי אימו. ומה הם נחלקו? אלא כי פליגי, בתם במאי בעלת מום. כשהאימא היא בעלת מום והעובר הוא תם. דבר פדה סבר שעובר ירך אימו, כמו שאמרנו, כמו אחד מהאיברים של האימא, כיוון דימי נעמי לא קדיש גופה. כיוון שהאימא היא בעלת מום, אי אפשר להקדיש אותה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. יונמי לא קדיש אלא לדמי, גם הוא יתקדש רק קדושה בערך שלו ולא הוא בעצמו שיהיה קורבן. זה דעתו של בר פדה. רבי יוחנן סבר, עובר לאו ירך אמו הוא, העובר לא נחשב חלק מהאימא, הוא בריאה בפני עצמה. ואף על גב דימי לא קד שלגופה, אלא רק לדמיה כי היא בעלת מום. ולד מיה קדיש לגופי, אבל הולד על כל פנים כן מתקדש קדושת הגוף, והוא יכול אפילו לעשות תמורה, אפשר להקריב אותו קורבן. למדנו במשנה, אמר רבי יוסי, והלא במוקדשין, קורבן, האומר רגלה של זו עולה, כן וכולי, במשנה למדנו, האומר רגלה של זו עולה, רק על הרגל. מה קורה עם הבהמה הזאת? אתה מקדיש רק את הרגל של הבהמה, לפי דעתו של רבי יוסי, כל הבהמה הופכת להיות קורבן עולה. תפשט הקדושה בכל הבהמה. אז אותו דבר גם כאן, כשאדם עושה תמורה, יש קורבן, הוא לוקח בהמת חולין ואומר שהרגל של הבהמת חולין תהיה תמורת הקורבן. אז גם כן, אף רגלה של זו תחת זו, כולה תמורה תחתיה. זאת אומרת שכל הבהמה תהיה תמורה, זאת אומרת הרגל תהיה תמורה, ואז אוטומטית מתפשט התמורה לכל הבהמה, וכן יהיה כאן דין של תמורה. זה מה שטוען רבי יוסי. הביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, יכול היה עולה בדעתנו באמת לומר כמו שאמר רבי יוסי, האומר רגלה של זו עולה, אז מה קורה? אדם הקדיש רק את הרגל של הבהמה, לפי רבי יוסי, תהי כולה עולה. כל הבהמה מתקדשת, ככה היה עולה על דעתנו לומר. תלמוד לומר, כשהפסוק מדבר על אחד שמקדיש קורבן, הפסוק מתבטא במילים, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. דורשים מזה חז"ל הקדושים, אפילו שזה רק ממנו, אבל זה ממנו רק. מכיוון שזה רק ממנו, להשם, ולא כולו להשם. זאת אומרת, כל אשר יקדיש ממנו להשם יהיה קודש. דורשים חכמים שחולקים על רבי יוסי, לא תאמר שאם אדם יקדיש את הרגל, כל הבהמה תהיה קדושה. לא. מה שהקדשת, קדוש. הרגל, קדוש. אבל שאר הבהמה, לא. רק ממנו. יכול, כיוון שלא כולו קדוש, תצא לחולין. תבדה את הרגל, את הקדושה של הרגל תשים על כסף, ושלח את הבהמה שתהיה חולין. לא, תלמוד לומר, כתוב שמה, אחרי שכתוב ממנו להשם, תורה מספת המילים יהיה קודש. אז זאת אומרת שזה נשאר קדוש הרגל הזאת. אתה לא יכול לבדות אותה. הכיצד? מה עושים עם הבהמה הזאת? מצד אחד יש פה רגל אחת שקדושה קדושת הגוף, אי אפשר לבדות את הרגל הזאת. מצד שנשאר הבהמה לא קדושה, נו אז מה אתה עושה עם בהמה כזאת? תמחר לצורכי עולות. תפרסם שיש לך פה בהמה שמיועדת לקורבן עולה. אחד שנדר שהוא הולך להביא קורבן עולה, יבוא ויקח את הבהמה הזאת. עכשיו, אותו אחד יבוא, תראה לו את הבהמה, תגיד לו, תשמע, אתה רואה את הרגל הזאת? הרגל הזאת כבר אני הקדשתי. אתה תקדיש את שאר הבהמה. וככה מקריבים את הבהמה הזאת לקורבן. מקריבים את הבהמה הזאת לקורבן. עכשיו, הקונה לא צריך לשלם את מלוא הסכום של הבהמה. ודמיה חולין חוץ ממי איבר שבה. זאת אומרת, זה שקונה את הבהמה, הוא צריך לשלם רק על שאר הבהמה. לא על הרגל שכבר מוקדשת. הרגל שמוקדשת לא צריך לשלם עליה. דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לאומר רגלה של זו עולה שכולה עולה, כן אומרים פשטה קדושה בכולה, שנאמר, כל אשר ייתן ממנו להשם, היה מספיק שיהיה כתוב קודש, כל אשר ייתן ממנו להשם קודש, קדשת ממנו יהיה קודש, כשהוא אומר יהיה, הוסיף את המילה יהיה, יהיה קודש. כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. לרבות את כולה. יש פה הוויה חדשה. אתה הקדשת ממנו? רק את הרגל? יהיה קודש, כולו נהיה קדוש. ככה הם סוברים. אומרת הגמרא, אמר מר, למדנו בברייתא, שלפי רבי מאיר ולפי רבי יהודה, אם אדם הלך והקדיש את הרגל של הבהמה, רק הרגל תהיה קדושה. ומה עושים עם הבהמה הזאת? אז אמרנו, תמחר לצורכי עולות. אתה מפרסם, מי שקיבל על עצמו נדר להביא קורבן עולה, שיקנה את הבהמה הזאת ויקדיש את שאר הבהמה ויקריב. עכשיו, שואלת הגמרא, והקמה הייתה בהמה מחוסרת איבר? הרי את הרגל, כשמקריבים, לא מקריבים את זה בשביל בשביל הבן אדם השני, אלא בשביל הבן אדם הראשון. אם כן יוצא שבן אדם הראשון לא מקריבים בשבילו עולה שלמה, הוא קיבל על עצמו להביא עולה שלמה. עונה הגמרא, אמר רבה, באומר הרי עליי עולה בחייה. הנודר השני, שבשבילו מוכרים את הבהמה, שהרגל שלה כבר הקדישו, מדובר שהוא לא קיבל על עצמו להביא דווקא עולה שלמה, הוא קיבל על עצמו להביא את כל החלקים של העולה שנשמה תלויה בהם. כזאת בהמה שאם נחסר לה, אומרת ככה, הרי בהמה, גם אם חסר לה חלק מהרגל, היא לא תמות. אם חסר לה רגל שלמה מן הארכובה, מהברך ומעלה, אז היא יכולה למות. עכשיו, למעשה, רבי יהודה מודה שכשאדם מקדיש איבר שנשמה תלויה בו, אדם מקדיש, נאמר, את הרגל של הבהמה אפילו מהברך ומעלה, שבהמה שחותכים לה את הרגל מהברך ומעלה היא לא יכולה לחיות, אז ודאי שהקדושה מתפשטת בשאר הבהמה גם. אז מכיוון אבל שכאן, מה שאותו אדם ראשון הקדיש זה רק את הרגל במקום שנשמה לא תלויה בה, לכן הבן אדם השני שבא עכשיו להקדיש את שאר הבהמה, הנדר שהוא נדר לא היה שהוא הביא עולה שלמה, הנדר שלו היה שהוא הביא את האיברים שהנשמה תלויה בהם, הביא את כל הבהמה, כל חלק שצריך בשביל החיים של הבהמה, אבל הרגל, החלק של הרגל שהראשון הקדיש, גם בלי הרגל הזה הנשמה יכולה, הנשמה לא תלויה, הבהמה יכולה לחיות, לכן הנודר השני יוצא ידי חובת נדרו. אמר רב חיסדא, מודה רבי יהודה, שלפי רבי יהודה הרי אדם שמקדיש רק רגל, אז לא כל הבהמה קדושה אלא רק הרגל קדוש, הוא מודה שזה מדובר דווקא ברגל, בחלק שגם אם נחתך מהבהמה, הבהמה לא תהיה טריפה, אבל רבי יהודה מודה בדבר שעושה אותה טריפה. אם אדם מקדיש כזה איבר, שאם האיבר הזה ינטל מהבהמה, היא הופכת להיות טריפה והיא לא יכולה להאריך ימים בצורה כזאת, אז גם רבי יהודה מודה שהבהמה כן מתקדשת כולה. מה שאומר רבי יהודה שרק האיבר ההוא יהיה קדוש ושאר הבהמה לא תהיה קדושה, זה כשאדם מקדיש איבר שלא, שגם בלי זה הבהמה לא תהיה טריפה. איזה איבר למשל? אז ברגל האחורית של הבהמה, אם חותכים מהברך ומעלה, זה עושה את הבהמה טרפה. אז אם אחד הקדיש את הרגל של הבהמה כולל מהרכובה ולמעלה, אז כן, הקדושה חלה על שאר הבהמה. רבא אמר דבר דומה לזה, גם הוא אומר שיש מקרה שרבי יהודה מודה שכן כל הקדושה מתפשטת בשאר הבהמה למרות שהקדישו רק איבר אחד, אבל מדובר פה בכזה איבר, בדבר שבלעדיה עושה אותה נבלה, שזה יותר, שכבר, שאפילו אם הבהמה עדיין בחיים היא כבר נחשבת נבלה, אפילו אם היא מפרקסת היא נחשבת נבלה, וכשחתכו ממנה איבר ש... לא סתם שהנשמה תלויה בו, אלא שברגע שהאיבר הזה נחתך, זה נחשב כאילו שהיא מתה כבר. וזה במקרה שחתכו לא סתם את הרגל מהרכובה ולמעלה, אלא עוד חתכו גם את הירך. הרי העצם של הבהמה מורכב שלושה חלקים מרכזיים. יש את החלק התחתון של, של הרגל, יש אחר כך את החלק, את העצם האמצעית, שזה מהברך ומעלה, ויש אחרי זה את, את העצם, שזה הירך, שזה בתוך הבהמה כבר, זה בתוך החלל של הבהמה. חתכו את העצם הזאת גם עם הבשר שסביבה, וכשהבהמה יושבת רואים מין גומה כזאת. רואים שנחתך הרגל וגם הבשר ש, ש, שסביב. אז על זה היא כבר נחשבת, במקרה כזה גם אם היא מפרקסת והיא חיה, היא כבר נחשבת נבלה, נחשבת שהיא כבר מתה. אם אדם ירים את הבהמה הזאת, הוא נטמע כמו כשאדם מרים נבלה. אז במקרה כזה אומר, אומר רבא, רבי יהודה מודה, שאם אדם הקדיש את הרגל עם הירך, עם הבשר שסביב הירך, אז ודאי שהקדושה מתפשטת בשאר הבהמה. רב ששת אמר, בדבר שהיא מתה. הוא גם כן על אותו כיוון, אבל הוא מוסיף עוד יותר. אם אדם מקדיש רק רגל, אפילו אם הוא מקדיש גם את הירך ועם הבשר שסביב, לא תהיה כל הבהמה הקדושה לפי רבי יהודה. אבל אם הוא מקדיש דבר שבלעדי זה היא מתה ממש, כמו שמקדיש למשל את הלב, הוא מקדיש את הצינור של הוושת, את הצינור של האוכל, שהאוכל עובר דרכו, אם הוא הקדיש רק את האיברים האלה, שבלי האיברים האלה היא ממש מתה הבהמה, אז ודאי מתפשטת הקדושה בכל הבהמה. שואלת הגמרא, יש פה בעצם שלוש דעות בדברי רבי יהודה. איזה איבר, אם מקדישים כזה איבר, גם רבי יהודה מודה שהקדושה מתפשטת בשאר הבהמה. שואלת הגמרא, מה איקה בין רב חיסדה לבין רבא? מה ההבדל אם אתה אומר שהאיבר, אם הוא יקדיש איבר שבלעדי זה היא תהיה טרפה, אז הקדושה מתפשטת בכל הבהמה, לפי רבי יהודה, שזה דעתו של רב חיסדה, לבין רבא, שאם אדם מקדיש איבר שבלעדי זה היא נהיית נבלה, אז סובר רבי יהודה שהקדושה תתפשט בשאר הבהמה, מה ההבדל? איקה בין היו, המחלוקת ביניהם, האם טרפה חיה? האם בהמה שיש בדין של טרפה יכולה לחיות לזמן ממושך או לא? רב חיסדה סבר לה, כמנדה אמר, טרפה אינה חיה. ברגע שאתה חותך את הרגל מהרכובה ולמעלה, היא לא יכולה לחיות לזמן ממושך. אז אני עכשיו איבר שנשמה תלויה בו. הקדשת איבר שנשמה תלויה בו, גם רבי יהודה מודה שהקדושה מתפשטת בשאר בהמה גם. ולעומת זאת רבה סבר לה, כמנדה אמר, טרפה חיה. אז אם כן, זה לא איבר שנשמה תלויה בו, עד שהוא יקדיש איבר כזה, שבלי האיבר הזה היא נחשבת נבלה, ואז היא ודאי לא יכולה לחיות. ומה איקה בין רבא, שאומר שרק אם אדם מקדיש איבר כזה, שבלי האיבר נהיית נבלה, אז הקדושה מתפשטת לפי רבי יהודה בשאר הבהמה, לבין רב ששת שאומר שדווקא אם היא מתה ממש, כמו הלב או כמו הוושת, איקה בין היו לרבי אלעזר, דמה רבי אלעזר, נתלה ירך, והבשר שסביב הירך, וחלל שלה, החלל שלה נראה ממש חסר, אז היא נחשבת נבלה, נחשבת נבלה. רבא שאומר שאם אדם מקדיש איבר שבלי זה הבהמה תהיה נבלה, אז לפי רבי יהודה פשטה הקדושה בכל הבהמה גם, הוא סבר לה כרבי אלעזר, ואם כן נבלה, אנחנו אומרים שהנשמה, זה איבר שנשמה תלויה בו והקדושה מתפשטת בכולה. ורב ששת שהוא אומר שרק אם הוא יקדיש איבר, שבלי האיבר הזה הבהמה מתה בטוח, לא סבר לה כרבי אלעזר, כי הוא, הוא באמת סובר שאפילו אם נתלה הירך והחלל שלה, היא לא נחשבת נבלה. ולכן זה לא איבר שנשמה תלויה בו. מה כן נחשב איבר שנשמה תלויה בו? לב, ושת, דברים שבלי זה היא בוודאות מתה. בכל אופן, בין לפי רב חיסדה, בין לפי רבה, בין לפי רב ששת, שזה בעצם שלוש דעות, באיזה עיוור רבי יהודה יסכים, שאם אדם מקדיש, זה הקדושה תתפשט בשער הבהמה, כיוון שזה נקרא דבר שנשמה תלויה בו. כולם מודים אבל בנקודה אחת, שרבי יהודה שסובר שאדם יקדיש עיוור אחד, אז רק אותו עיוור יהיה קדוש, זה דווקא עיוור שאין הנשמה תלויה בו. אבל אם זה עיוור שנשמה תלויה בו, אז כן כל הבהמה תהיה קדושה. כל הוויכוח מה נקרא עיוור שנשמה תלויה בו, האם זה טריפה, האם זה נבלה, או האם זה רק אם היא ממש מתה בלי העיוור הזה. שואלת הגמרא קושייה על כל שלושת הדעות מברייתא. מייטיבי, אמר רבי, רבי הקדוש, שהוא סידר את השישה סדרי משנה, אומר, נראין דברי רבי יהודה, מה שרבי יהודה אומר, שכשמקדישים מעיוור אחד, אז הקדושה לא מתפשטת בשער הבהמה, אלא רק באותו עיוור יהיה קדוש, זה נראה לי בדבר שאין הנשמה תלויה בו. דווקא אם אדם הקדיש עיוור שהבהמה יכולה לחיות בלי העיוור הזה, הקדשת את העיוור הזה, רק העיוור הזה יהיה קדוש. דברי רבי יוסי, שסובר שהאדם מקדיש עיוור אחד, אז הקדושה מתפשטת בשער הבהמה, בזה אומר רבי, נראין לי דבריו של רבי יוסי, אם אדם מקדיש עיוור, בדבר שנשמה כן תלויה בו. אדם מקדיש עיוור כזה חשוב, אז ודאי שכל הבהמה תהיה קדושה בעקבות זה. כתבי יד והשיטה המקובצת מדלגים את המילים הבאות, לאו מכלל דפליג על ידי רבי יהודה, וגורסים רק את ההמשך, ביש למה נראין דברי רבי יהודה, בדבר שאין הנשמה תלויה בו. זאת אומרת, אני מסכים עם רבי יהודה, אומר רבי, באיבר כזה שאין הנשמה תלויה בו, שאם אדם הקדיש את האיבר, הקדושה לא תתפשט בשער הבהמה. מכלל, נפליג על ידי רבי יוסי. אני מבין מזה שבאמת רבי יהודה חולק על רבי יוסי, ורבי סובר כמו רבי יהודה. בסדר. כי לפי רבי יוסי, אז גם באיבר שאין הנשמה תלויה בו, הקדשת האיבר אחד כל הבהמה הקדושה. אלא, נראין דברי רבי יוסי בדבר שהנשמה תלויה בו. מה? רבי יהודה חולק על רבי יוסי בדבר שנשמה תלויה בו. אדם מקדיש עיוור שבלי העיוור הזה הבהמה לא יכולה לחיות. רק רבי יוסי סובר שהקדושה חלה בכל הבהמה ולא רק באותו עיוור? ככה נראה. כי אתה אומר נראים דברי רבי יוסי. סימן שרבי יהודה סובר שגם אם אדם מקדיש עיוור שנשמה תלויה בו, בכל זאת הקדושה תהיה רק באותו עיוור. לאו מכלל דפליג, רבי יוסי על ידי רבי יהודה. כי רבי יהודה סובר שאפילו באיבר שנשמה תלויה בו, גם כן לא פשטה קדושה בכל הבהמה, אז קשה על כל שלושת האמוראים שאמרו כל אחד מהם דעה בדבריו של רבי יהודה. בטיובתא דכול הוא, גם על רב חיסדא, גם על רבה וגם על רב ששת. אומרת הגמרא, לא. לא. חסורי מחסרה ואחי קטני. חסר מילים בברייתא וכך צריך לגרוס. נראין דברי רבי יוסי. יוסי סובר שאם אדם מקדיש עיוור אחד, הקדושה מתפשטת בשער הבהמה. אומר רבי, נראין דברי רבי יוסי לרבי יהודה, לא לי, לרבי יהודה, שבדרך כלל אומר שלא פשטה קדושה בכל הבהמה כשהקדישו רק עיוור אחד, פה נראין דברי רבי יוסי לרבי יהודה, בדבר שהנשמה תלויה בו, שאף רבי יהודה לא נחלק עליו, אלא בדבר שאין הנשמה תלויה בו. אז סובר רבי יהודה שזה עיוור, שהנשמה לא תלויה באותו עיוור, גם בלי העיוור הזה יכולה לחיות, אז זה אומר רבי יהודה שאם הוא יקדיש את העיוור הזה, רק העיוור הזה יהיה קדוש ולא שער הבהמה. אבל בדבר שהנשמה תלויה בו, עיוור כזה חשוב שבלי אותו עיוור היא לא יכולה לחיות את הבהמה. אפילו רבי יהודה מודי לי, הוא גם מודה לרבי יוסי שפשטה קדושה בכל הבהמה. פה גם מביאה רשימה של ספקות מעניינות במקרה שהאם אנחנו רואים שאדם מקדיש חלק מהקורבן, האם כל הקורבן יהיה קדוש או לא. ביי רבה, אדם מקדיש חלק אחד באוף, אפשר חלק מהקורבנות להביא תור, שזה סוג של יונה, או בן יונה, שזה סוג אחר של יונה, שאפשר להביא מהקטנים של אותו יונה, מהגוזלים שלו. אבל אדם מקדיש רק חלק מהעוף הזה. מהו? האם הקדושה תחול על שער העוף או לא? בהמה, אמר רחמנה, לגבי הלימוד שאנחנו אומרים, שכולו יהיה קדוש, כתוב שם, ואם בהמה, בהמשך כתוב, ממנו להשם יהיה קודש. ועל זה הוויכוח, האם אומרים ממנו או יהיה, בכל אופן האם אנחנו אומרים שהקדושה מתפשטת בשער הבהמה או לא, אבל זה דווקא על בהמה. והעוף, לאו בהמה הוא, אז לאו בהמה היא, אז על זה אנחנו נאמר שלא תתפשט הקדושה בכולם. עוד דילמה, קורבן אמר רחמנה. כתוב שם, ואם בהמה אשר יקריבו. את כל דבר שהוא קורבן. וענה מקורבן הוא. אז אולי נאמר שגם באופי את הנושא הזה, האם שאתה מקדיש איבר אחד, כולה תהיה קדושה או רק אותו איבר. אומרת הגמרא תיקו, שאלה זאת תעמוד, באמת זה ספק שאין עליו תשובה. עוד ספק, באי רבה. לפי דעתו של רבי יוסי, שאנחנו אומרים, אדם מקדיש איבר אחד, כל הבהמה נהיית קדושה. אם אדם מקדיש איבר לדמיו, זאת אומרת, הוא אומר, רגל של זו תהיה קדושה לעולה. דהיינו שמהכסף של הרגל הזאת שאני אפדה, אני אפדה את הרגל, הכסף שאני אקבל, אני אקנה עם זה קורבן עולה, ככה הוא נדר. אני לא מקדיש את הרגל עצמה, אלא רק את השווי של הרגל. מהו דתיכות לקדושת הגוף, שיעלה קדושת הגוף על הבהמה הזאת, וכולה תהיה קדושה. מי אמר, כאן גם כן לא גורסים את השורה הזאת, ישר עוברים לשורה הבאה, מדעה קדשי לחד איבר, מזה שאדם הקדיש איבר אחד, הקדיש אותו לדמים, כמו שאנחנו אומרים, הקדיש אותו בשביל שיהיה לו כסף, מהאיבר הזה, כשהוא יבדה את האיבר, הוא יקנה מהכסף הזה קורבן עולה, אז כיוון שהקדיש חד איבר לדמים, אקדשי לכולי, אז הוא הקדיש גם את שאר הבהמה לדמי הבהמה. זאת אומרת, זה הולך כזה, זה הולך בצורה של שני שלבים. שלב ראשון, הקדשת רק את הרגל, לדוגמה, בשביל דמי עולה, אז כל הבהמה נהיית לדמי עולה. עכשיו, כאן מוסיפים את הגרסה, מה שדילגנו קודם, אנחנו נראה בדברי רש"י, שכאן מוסיפים את הגרסה, ומדנחת לי קדושת דמים. מדנחת לי קדושת דמים, ברגע שכל הבהמה חל עליה קדושה ממון, קדושה של השווי, נחת לינה מקדושת הגוף, אז כבר חל על כל הבהמה קדושה של קורבן. זה צד אחד. עוד דילמה, אתה צריך להשתמש פה בשתי שלבים, בשני שלבים, שלב ראשון שמהאיבר האחד יחול קדושת דמים על כל הבהמה, ואחר כך מזה שחל קדושת דמים יחול כבר גם קדושת הגוף. אולי אפשר להגיד רק פעם אחת, מתוך שזה חל על חלק מסוים, זה יחול על חלק נוסף. עוד דילמה, חד מיגו אמר, פעם אחת להגיד, שמע, אתה הקדשת רק רגל לקדושת דמים, טוב, זה יחול על כל הבהמה. אבל תרי מיגו לא אמר, להגיד שזה גם דבר ראשון, מתוך שהקדשת איבר אחד לדמים, כל הבהמה תהיה קדושה לדמים, וגם להגיד שאחרי שהיא ניתה קדושה לקדושת דמים, היא כבר תהיה קדושת הגוף קדושה, שהיא תהיה קדושה של קורבן, אולי את זה אנחנו לא אומרים. אומרת הגמרא, אתה מסתפק על זה רבה. תפשוט לי מדידי, אתה רבה בעצמך, אמרת אמרה, שאם זה אתה יכול לתרץ את השאלה, שאלת. דאמר רבה, הקדיש זכר, זכר זה סוג בהמה, זה נקרא איל, אבל אדם הקדיש בהמה, קורבן, לדמיו, בשביל השווי שלו. אבל הקדיש את כל הבהמה, בשביל שמעכה, הוא הקדיש בהמה שיכולה בעצמה להיות קורבן, או לא, לא, אני לא מקדיש, אני לא מקדיש שהיא תהיה קורבן, אני רוצה שהכסף של השווי של הבהמה הזאת, אני אפדה ויקנה קורבן אחר. אומר רבה, לפדות, לקנה אחר, היא בעצמה נהיית קורבן. כך סובר רבה. קדוש קדושת הגוף. אז אם כן, גם פה תאמר אותו דבר, שברגע שנהיה קדושת דמים, בבהמה כולה, כי הרי מתוך אחד אתה כן אומר, את השלב הראשון אתה מסכים שאפשר לעשות, שהקדשת רק את הרגל, אז כל הבהמה תהיה קדושה לדמים. אבל ברגע שיש בהמה שלמה שקדושה לדמים, אתה בעצמך רבה אומר, כך טוענת הגמרא לרבה, אתה בעצמך סובר שזה הופך להיות קדושת הגוף, זה יהיה קורבן. אומרת הגמרא, זה לא דומה. התם דקדשי לכולי. זה סך הכל שלב אחד אתה צריך להוסיף. אבל אנחנו כבר הקדיש את כל הבהמה לשווי שלה, לקדושת דמים. מה אתה אומר? שנים את זה מקדושת דמים לקדושת הגוף, זה מתוך אחד זה נקרא, שלב אחד. אבל החדה קדשי חד איבר. קדשתי פה בסך הכל נאמר את הרגל. עכשיו אתה רוצה להגיד שמהקדושת דמים של הרגל יהיה קדושה של כל הבהמה, ואז מהבהמה שהיא קדושת דמים יהיה גם קדושת הגוף. זה כבר שני שלבים. אז זה אני אולי לא אמר. מהי? אומרת הגמרא תיקו, שאלתי גם כן תעמוד. שאלה נוספת. בהי מיני, כאן הגרסה, אביי מרבה. אביי תלמידו של רבה, הוא שאל אותו שאלה. לפי דעתו של רבי יהודה, שבן אדם שהקדיש איבר אחד, אז רק אותו איבר יהיה קדוש ולא שאר הבהמה. הקדיש חד איבר, מהו בגיזה? הקדיש רגל אחת, האם מותר לגזוז את הצמר של שאר הבהמה? מצד אחד, אפשר לומר, שאפשר כן לגזוז את שאר הצמר, כי רק הרגל תהיה קדושה. מצד שני, אבל הבהמה כולה יש בו חלק אחד גדול. אומרת הגמרא, תפשוט לך מהדתניא. פסוק אומר, בוא נתרץ את זה מהברייתא הבאה. הפסוק אומר, לא תגוז בכור צונך. אל תגזוז צמר של בכור, שזה בכור בבעלות שלך בלבד. אבל אתה גוזז בשלך ושל אחרים. אם יש לך בכור שאתה שותף בו עם אחד שהוא לא יהודי, מותר לך לגזוז ממנו את הצמר. כאן, כשאדם יש לו שותפות עם בכור, אז קדוש רק החלק של היהודי. והחלק השני לא קדוש. ובכל זאת, אנחנו רואים שאפשר לגזוז את הצמר של הבהמה. אז רואים שבחלק שלא קדוש אפשר כן לגזוז את הצמר. אומרת הגמרא, לא, זה לא דומה. זה לא דומה, אנחנו מביאים פה תירוץ אחד, אחרי זה על איש נאחרינה תהיה תירוץ שני. תירוץ ראשון, הטעם בבכור לא נחת לי קדושה כלל. בכלל לא נתפס קדושה בבכור הזה. למה? כי ברגע שאדם יהודי, יש לו שותפות עם אחד שהוא לא יהודי, בבכור, לפני שהוא נולד הבכור, אז לא נתפס בך קדושת בכור. כי דווקא צונך, דווקא בהמה שהיא רק שלך, יכול לחול עליה קדושת בכור. אבל אם יש חלק לעובד כוכבים, לאדם שלא יהודי בהמה, לא יהיה בזה קדושת בכור. אז לכן אתה יכול לגזוז את הצמר. האחה, אבל לאדם שמקדיש איבר אחד של הבהמה, נחת לי קדושה באותו איבר, אז אולי אי אפשר גם לגזוז את הצמר בשאר הבהמה. זה הסבר אחד בהבדל. לישנה אחרינה, הסבר אחר בהבדל ביניהם. הטעם בבכור אין בידו להקדישו. היהודי לא יכול להקדיש את שאר הבהמה. למה? כי יש לו שותפות עם אדם שהוא לא יהודי. אבל האחה, אדם שהקדיש רק איבר אחד, יש מישהו שמפריע לו להקדיש את שאר הבהמה? הוא יכול להקדיש גם את שאר הבהמה. בידו להקדישו. אז לכן אולי נאמר שיש פה יותר כוח של קדושה של הקורבן בבהמה הזאת, כי לפחות בכוח אפשר להקדיש את שאר הבהמה, אז אולי אסור לגזוז את הצמר שלה. עוד שאלה, באמיני אביי, הגרסה פה מרבה, הקדיש אורה. אדם שהקדיש את האור של הבהמה, האם מותר לעבוד בבהמה? מהו בעבודה? מתגמת תשמע, תשמע ברייטה. האומר על עובר, יש בהמה מעוברת, הוא אומר, מה שבמאה של זו עולה. העובר שבמאה של זו, הוא מקדיש אותה לקורבן עולה. מותרת בגיזה, מותר לגזוז את האמא, את הבהמה המעוברת. ואסורה בעבודה מפני כיחוש עובר שבה. אבל לעשות עבודה בבהמה המעוברת זה אסור, למה? כי זה מחליש את העובר, והעובר הוא קדוש בקדושת עולה. אז רואים מפה, שאם אני עושה עבודה, זה מכחיש את העובר שהוא קדוש, אסור לי לעשות עבודה, אז גם כשהאור קדוש, האור של הבהמה, גם יהיה אסור לעשות עבודה בבהמה, כי זה מכחיש את האור. אומרת הגמרא, אמר לי, אז הבעיה ענה לו, כי קטני אסורה בעבודה, מדרבנן אסור לעבוד בבהמה הזאת המעוברת, כי זה מכחיש את העובר. אבל השאלה שלי לגבי אדם שהקדיש את האור, האם מותר לו לחרוש בבהמה, זה אם מותר לו מהתורה לחרוש בבהמה. שאלת הגמרא היא, אחי, אם אתה אומר שהאיסור של העבודה פה זה רק מדרבנן, זה שאסור לחרוש בבהמה, שהעובר שבמאה הקדוש בקדושת קורבן, אפילו בגזע נמי תיצר, למה שרבנן יהיה אסרו רק לחרוש בבהמה? רבנן יכולים גם לאסור שיהיה אסור לגזוז את הצמר של הבהמה. אומרת הגמרא, אמר לי, חכמים לא גוזרים סתם. העבודה דמקחשה, מחליש תבלד, גזרי ברבנן, אז חכמים גזרו, תראה, אל תעשה עבודה בבהמה, כי העובר שבמאה קדוש בקדושת עולה, ואתה מחליש אותו על ידי העבודה הזאת, אז אל תעבוד עם הבהמה. אבל לעומת זאת, גיזה, זה לא מחליש את הולד, זה לא מכחשי ולד, לא גזרי ברבנן, אז זה חכמים לא גזרו, ולכן זה כן אמור להיות מותר. עוד ספק, באמיני אביי מרב יוסף, אדם הקדיש בהמה מעוברת, הוא מקדיש אותה לקורבן שלמים. וולדה, חולין, הוא לא הקדיש את הוולד. ושחטה בפנים מהו. שחט את ה... כיוון שזה בהמת שלמים, אבל הוולד שבמאה הוא חולין. הוא שחט את הבהמה בתוך העזרה. זה ספק אחד. ספק נוסף, אדם הקדיש בהמה לא מעוברת. אחרי שהוא הקדיש אותה, התעברה בוולד. למען דאמר ולדי קודשים בהווייתן הם קדושים, כשהם נולדים הם נהיים קדושים. אז אם כן, מכיוון שהוא עדיין לא נולד הוולד הזה בזמן שחיטת האמא, כי הוא שוחט את האמא בעזרה, הוא שוחט את האמא בעזרה, והוולד עדיין לא נולד, אז הוא עדיין לא התקדש, אז זה עוד פעם חולין. אז שני המקרים פה, הבהמה היא קורבן, והוולד הוא חולין, והוא שוחט את הבהמה המעוברת בעזרה. מי הווה חולין בעזרה או לא? האם הוא עובר על האיסור לשחוט בהמה שהיא לא קורבן בתוך העזרה, או שלא, מכיוון שהוא שוחט את הבהמה שהיא קורבן בעזרה, אז אין בזה איסור שחולין בעזרה. אמר לי, אז רבי יוסף ענה לו, להבאי, מקרינן בי, בעובר, אנחנו יכולים לקרוא את מה שהפסוק אומר, כשהפסוק אומר לא לשחוט חולין בעזרה, הוא כותב ככה, כי רחק ממך המקום וזבחת. עכשיו, כאן אומרת התורה, תראה, אתה יכול לשחוט בהמת חולין מחוץ לעזרה, בגלל שאתה יכול לשחוט מחוץ לעזרה. אבל כאן, במקרה שאדם הקדיש בהמה מעוברת, הוא הקדיש רק את הבהמה ולא את העובר, ועכשיו בא לשחוט את הבהמה, הוא לא יכול לשחוט את הבהמה בעזרה ואת העובר מחוץ לעזרה. אז אין פה את האיסור של לא לשחוט חולין בעזרה. באמיני אביי מרב יוסף, שאלה נוספת. אדם הקדיש עובר במאימו, אבל את הבהמה עצמה הוא לא הקדיש. זאת אומרת, מקרה הפוך מהמשאלה הקודמת. היא חולין ובלדה שלמים, כי הוא רק הקדיש את הוולד, את העובר. ושחטה בחוץ, הוא שחטה מחוץ לעזרה, מה הוא? מי מחייב עלי משום שחוטי חוץ או לא? כי מצד אחד, הוא שוחט את הבהמה מחוץ לעזרה, אבל יש לה עובר. זאת אומרת, הבהמה הזאת היא, בעיקר, היא חולין, אבל העובר שבמאה הוא קורבן שלמים, ואסור לשחוט אותו מחוץ לעזרה. אדם שוחט קורבן מחוץ לעזרה, חייב כרת, זה עונש חמור. אבל השאלה פה, כשאני שוחט את הבהמה חולין, ובפנים יש עובר שהוא קדוש בקדושת שלמים, אז השאלה היא, האם כשאני שוחט את הבהמה הזאת בחוץ, האם אני, זה נחשב שחטתי גם את העובר בחוץ או לא? אז לפי תירוץ אחד, לפי לשון ראשון, אמר לי, מקרינן בי והביום להשם? וכי אפשר להגיד שאתה יכול להביא את העובר הזה, הפסוק שהוא מדבר על איסור של קרת, של שחוטי חוץ, אומר שצריך להביא את הקורבן להשם לתוך העזרה ושם לשחוט, ולא לשחוט, לא לשחוט מחוץ לעזרה. כששוחט מחוץ לעזרה יהיה חייב קרת, אבל כאן אני לא יכול להביא את העובר להשם לתוך העזרה, כי הרי הוא עובר עדיין, אז לכן הוא לא חייב על זה משום קרת, משום שחוטי חוץ. תירוץ לשון אחרת הוא תירץ לו, לישנה אחרינה, אמר לי, הרי בשחוטי חוץ, בחיוב קרת של אדם שוחט קורבן מחוץ לעזרה כתוב, אתה יודע למה הוא חייב קרת? ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. למה לא הבאת את זה אל פתח אוהל מועד? זה הרי קורבן. מדובר פה דווקא כשאני יכול להביא ולא הבאתי. ראוי לפתח אוהל מועד, רק עליו חייבים, חייבים עליו בחוץ. אבל אתה עובר, אתה הרי לא יכול להביא אל פתח אוהל מועד, אתה לא יכול לשחוט אותו בכלל בתוך העזרה, כי הרי הבהמה, האמא, היא הרי לא קורבן, אז לכן לא חייבים על זה קרת משום שחוטי חוץ. עד כאן השיעור על דף י' א'.